的手部很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很多很
그말씀으로그래관련없으면뭐시간잘되고귀신씨메버리카르토바딱메버리카르라아무하잘시책을깝을책을버릇을하צריך לברר עדיין האמת ועודה שמחה כמו שמברכים עם טוב אמיתי. כך כתוב בגמר מסרת ברכות, אבל זה צריך להיות אמיתי. אז אמיתי זה יהיה לעתיד לבוא לגמרי. כך כתוב בגמר, לעתיד לבוא זה יהיה אמיתי לגמרי. לעתיד לבוא יברכו על הרעה הטוב האמיתי. שם כתוב במפרשים שלעתיד לבוא יברכו על הרעות שהיה עכשיו הטוב האמיתי. אז לא יהיה רעות, אבל על הרעות שהתרחשו עכשיו יברכו אז הטוב האמיתי, כי אז הוא רואה את האמת. זה היה הפתיח, זאת אומרת שלעתיד לבוא כולם יזכו לזה. אנחנו לא דיברנו על זה כל כך, אבל זה בעצם המובאות שהוא מצטט מהגמרא. מה ששם מופיע, שלעתיד לבוא כולם יזכו לזה. לא, למה לעתיד לבוא כולם יזכו לזה? איך? מה יקרה לעתיד לבוא שפתאום, בסדר, שאז יהיה הכל טוב, זה מובן. אבל מה יקרה לנו לעתיד לבוא שנסתכל רטרואקטיבית על כל השנים שהיו ונגיד שזה הכל טוב? מה יקרה אז? אז מה שכתוב בתנ"ך, והייתה להשם המלוכה. וגם הפסוק הזה עצמו לא מובן. מה זה נקרא והייתה להשם המלוכה? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הגמרא שואלת, שם, באותו מקום, אתו העידנה, לאו אחד הוא, עכשיו הוא לא אחד, ועכשיו הוא לא המלך. אבל עכשיו הוא אחד, ועכשיו הוא המלך, אבל זה נעלם. ההתגלות תהיה לעתיד לבוא. וכשתתגלה מלכות השם, אז נראה שהכל טוב. עכשיו, יש לנו עכשיו שני דרכים לאן ללכת. או איך תתגלה מלכות השם, או לשאול, ואם תתגלה מלכות השם, אז מה זה יעזור שנראה שהכל טוב? אז קודם כל בוא נטפל בשאלה השנייה. תתגלה מלכות השם, אבל עוד פעם, מה?
סליחה, אני מבינה את השאלה. מה
זה אומר שאז יתגלה הלום?
כל החיים
תלויים
באיך אנחנו
מתגלים. עוד מעט נגיע לזה. אז לא נצטרך לעשות שום מאמץ בשביל להסתכל נכון. אוקיי. עכשיו זה עבודה. זה בקטע הזה, אבל על כל פנים, למה זה קשור? כי כשלעתיד לבוא נראה את מלכות השם, לא רק לעתיד לבוא. כשיגיע לעתיד לבוא ויתגלה מלכות השם, אז יתגלה לנו איזה נקודה שכל הזמן מלכות השם הייתה גלויה. זה יתקן לנו את ההסתכלות רטרואקטיבית. והשם הוא טוב. הזכרנו כמה פעמים את השיר של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא שר, הכל אתה, כשטוב אז אתה, וכשחלילה לא אז גם אתה, ואם זה אתה הרי זה טוב. יש שיר ביידיש כזה. מה המשמעות של זה? כשנתגלה שהכל אתה, יתגלה שהכל טוב. כל מה שעכשיו אנחנו חווים שזה לא טוב, זה בגלל שזה לא אתה. באמונה זה תמיד אתה. הכל, ממך הכל, ואתה עשית הכל, ואתה עושה הכל, ואתה תעשה הכל, הכל אתה. אבל אנחנו, זה רק באמונה. אנחנו אומרים את זה, אנחנו חושבים את זה, אנחנו לא מרגישים את זה. לעתיד לבוא נרגיש את זה. כשלעתיד לבוא נרגיש את זה, עם התחושה הזאת, אז נרגיש שהכל היה טוב. עכשיו, איך עושים את זה? אז לכאורה, אם זה תלוי בלעתיד לבוא, לעתיד לבוא זה גאולה שהשם גואל אותנו, זה לא תלוי בנו. אבל אנחנו יודעים שאחרי ככלות הכל, מצד אחד הכל תלוי בהשם, מצד אחד הכל תלוי בנו. גם הדברים שתלויים רק בהשם תלויים גם בנו, וגם הדברים שתלויים כביכול רק בנו הם תלויים גם בהשם. זה תמיד הכלל, ומבלי אשר ימצא ראש וסוף. כשלמדנו בית יעקב למדנו את זה, שגם כל ההתערות הדלתתה מתחילה בעצם מלמעלה, וגם הכל מתחיל מלמטה. אפילו לפני הבריאה שלא היה למטה, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא נמלך בנשמותיהם של צדיקים. הם כביכול יעצו לו לברוא את העולם, והם המליכו אותו. נמלך זה כפל משמעות. זאת אומרת שתמיד יש את המטה, לכל הפחות מטה תיאורטי, והמטה הזה יש לו משמעות. במילים אחרות, במילים של בעל התניא, הוא כותב שכל מה שיהיה לעתיד לבוא תלוי בעבודה שלנו עכשיו. כי לעתיד לבוא זה כבר לא נקרא. אבל אם אנחנו עכשיו, זאת אומרת שיש איזה עבודה לעשות עם השכל הקטן שלנו עכשיו, עם זה שהמלכות היא בגלות ולא רואים שאתה המלך, יש משהו לעשות. והמשהו הזה זה להוציא לפחות כל אחד בתודעה שלו, ובמעגלים מתרחבים זה בסוף לוקח את כולם, אבל כל אחד מתחיל מעצמו. קשוט עצמך תחילה. אז כשכל אחד מתחיל מעצמו, כל אחד מתחיל מהנקודה של לגביו, מצידו ששכינה לא תהיה בגלות, מצידו שלא יהיה עיכוב ביאת משיח, מצידו בתוך החיים שלו שהשכינה תצא מהגלות, שהמלכות תצא מהגלות. וזה הדרך לבוא לזה, שזה יהיה והיה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ויהיה הכל, הכל הטוב האמיתי וכל זה. עכשיו, איך מגיעים לזה שאצלנו השכינה תצא בגלות? אצל כל אחד באופן פרטי. באופן כללי מלכות השם היא בגלות, כי המלכות אצל הגויים, אצל האקום, כל העולם חושב שהכל מתנהג בדרך הטבע. יש איזו השקפה לא נכונה בעולם, והמלכות נעלמת שם. אבל אצל כל אחד מאיתנו, אנחנו הרי יהודים מאמינים, והשקפת העולם שלנו היא כבר מתוקנת פחות או יותר. אנחנו יודעים שהשם מלך והשם מלך והשם ימלוך, וחוץ ממנו הכל עין ואפס. אז איך זה שאנחנו מחזיקים עדיין מצידנו את השכינה בגלות? באיזה אופן זה? זה בלב, זה לא במוח, זה בלב, וזה בא מצד הגאווה. בגאווה יש איזה אני אמלוך. כן? אני אמלוך, אני המלך. אני יודע שאני לא המלך, אבל בלב שלי אני המלך. ולכן זה התשתית של כל היצרים בישים. האמת שכל מה שבן אדם נכשל באבונות, דיברנו על זה, כל מה שבן אדם נכשל באבונות, זה לא כל כך בגלל התאבות שלו, אלא בגלל הישות שלו. ישו לא רוצה להכניע את עצמו. ובגלל הפחד שלו, שאם ייקחו לו את הצעצוע שלו, אז הוא לא יתקיים בכלל. וזה הכל תלוי, הוא פוחד שהוא ייעלם. הוא פוחד שהוא ייעלם, הוא צריך לשמור על עצמו. איך אומרים בעברית? תשמור על עצמך. תשמור על העצמיות שלך, תשמור על הפרטיות שלך, תשמור על הנפרדות שלך, תשמור על הישות שלך, תשמור על הגאווה שלך, תשמור. תשמור את זה חזק. וככה אנחנו גדלים, וזה מה שאנחנו עושים כל הזמן, זה מפיל אותנו. פתאום כשדורשים מאיתנו קצת מאמץ, או משהו קצת, או מאמץ בסור מרע, או מאמץ מבעשה טוב, בעיקר מבעשה טוב, אנחנו לא אוהבים לזוז. טוב לנו ככה. ביטול יש יותר בסומרה. אבל הרבה פעמים כשבן אדם כבר בפעילות וזה, אבל לקום, להתחיל, זה קשה.
זה עניין של לשחרר את הפחד.
כן, כן, אבל הפחד הזה בנוי על, הכל בנוי על פחד, והפחד עצמו בנוי על, זה לא בדיוק, המילה גאווה היא לא מתאימה. המילה שמתאימה זה ישות. זה לא גאווה. זה, לפעמים זה מביא, הישות לפעמים מביאה רגש נחיתות. לא התפארות ולא גאווה. אבל זה הכל, כאילו, אני מרגיש חזק מאוד את המציאות שלי, וקשה אפילו להבחין בזה. אפשר רק להבחין בזה בגורם מזמן, נגיד, אם מישהו עושה לי טובה ואני שוכח להגיד לו תודה, או שאני עושה למישהו טובה והוא שוכח להגיד לי תודה ואני מאוד מתעצבן על זה, או שאני עושה למישהו רעה ואני שוכח לבקש ממנו סליחה, או שמישהו עושה לי רעה והוא שוכח לבקש ממני סליחה ואני מאוד מתרגז, כל מיני דברים כאלה שמראים עד כמה אני חשוב בעיני עצמי. ואני שוכח להגיד לאחרים סליחה, אני גם שוכח להגיד לאחרים תודה, אבל כשהם עושים בדיוק אותו דבר, רוב הדברים שאנחנו מתרגזים עליהם, אם נסתכל טוב נראה שאנחנו מתנהגים בסיטואציות אחרות בדיוק אותו דבר. ממש דוגמה. ואף על פי כן כשאחרים עושים את זה אנחנו מתעצבנים, בפרט כשעושים את זה לנו בעיקר, וכשאנחנו עושים לאחרים אנחנו לא שמים לב שאנחנו עושים בכלל. למה זה? כי אנחנו יש לנו דם כחול, אנחנו אצילים, אנחנו מיוחדים, אז, ואנחנו לא חשבנו על זה אף פעם בצורה כזאת. אנחנו תמיד יודעים, בהכרה שלנו אנחנו אתם בינים הכי גדולים. אבל רואים, זה מבצבץ דרך ההתנהגות שלנו, בלי שנבחין בזה. למעשה זה התשתית של הכל. אז מה למדנו? למדנו שיש עיצה להיפטר מכל העסק הזה, להמליך את השם יתברך בחזרה. אז יש בזה שני פרטים. קודם כל זה להתוודות, ולחפש את הצדיק הכי גדול ולהתוודות בפניו. וגם בזה יש שני הסברים שונים. יש הסבר אחד שרק אז, אותו הסבר כתוב גם על מדוע מתוודים אחרי 18 ולא לפני התפילה. יש כמה הסברים על זה. אריזל מדבר על זה. למה מתוודים באמצע 18? בעצם עיקר הוידוי בסלח לנו, ככה משמע באריזל. אריזל אומר רק כי בעצם הוידוי שאחרי התפילה הוא לא קיים בכל הנוסחאות. בנוסח אשכנז יש נפילת אפיים מיד אחרי 18, אין וידוי בכלל. הוידוי נכנס מהנוסח של המקובלים, שצריך להוסיף ולהתוודות אחרי התפילה. עיקר הוידוי זה באמצע התפילה. למה עיקר הוידוי באמצע התפילה? כי באמצע התפילה בן אדם עומד מול השם יתברך בעצמו, ואז כשהוא אומר חטאנו, אפילו שהוא רק אומר שני מילים, הוא רק אומר חטאנו ופשענו, לא יותר מזה. סלח לנו אבינו כחטאנו, נכון לנו מלכנו כפשענו, לא אומר יותר. אבל את השני מילים האלה הוא מרגיש עד הסוף, כי עכשיו הוא עומד, מדבר עם השם יתברך בעצמו, ואז הכי כואב לו. יש ביטוי בלוקותי מהר"ן בחלק השני, אם יזכה שירגיש כאב עוונותיו. זו זכות, זה הזכות. ברגע שהוא נמצא במקום הכי טוב, אז יכול, הוא מרגיש את החטא שלו. אז זה מוריד לו בכלל את כל ה... שהוא חושב שהוא מיוחד, שהוא על גאווה וכל זה. אבל יש עוד נקודה, יש נקודה שהצדיק הוא בעצם השורש של הבן אדם שבא ומתוודה לפניו. באיזה אופן הוא השורש? אז זה אמרנו שיש עוד הסתכלות, כמו שיש אצל בן אדם, יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, יש הסתכלות כזאת שכל עם ישראל ביחד. אז יש כמה, יש נפשות, יש נשמות כאלה שהם נפש, יש נשמות כאלה שהם רוח, יש נשמות כאלה שהם נשמה, באופן כללי יש בהם הרבה פרטים בכל אחד, ויש כאלה, ויש הצדיק הוא היחידה. לבוא אל הצדיק זה לבוא אל היחידה, ולכל אחד יש יחידה, אבל היחידה אצלנו אנחנו לא מרגישים אותה. אצל הצדיק היום יום של הצדיק הוא הרבה יותר גבוה מהיום כיפור שלנו. זוכר שהייתי ידד, שמעתי פעם מסבא שלי, הוא אמר, אני אז לא הבנתי את זה, הייתי ילד עקשן ולא רציתי לשמוע דיבורים כאלה. הוא אמר, אצל הצדיקים האמיתיים הגוף שלהם הוא יותר זך מהנשמות שלנו. זה נורא הרגיז אותי, איך אפשר להגיד דבר כזה? הייתי כבר ילד בן 12. מה הכוונה? בעצם הנשמה היא חלק אלוקא ממעל, שייך להגיד על גוף שהוא חלק אלוקא ממעל. אבל בעבודה של הזיכוך, עבודה של הזיכוך זאת אומרת שהזיכוך מגיע עד לנקודה כזאת שהשם הוא המלך במובן מאליו הכי עמוק שיכול להיות, שלא צריך אפילו לחשוב על זה. כמו שבן אדם לא צריך לחשוב לנשום, הצדיק קידש את עצמו עד הרמה של התאים של הגוף, עד כדי כך שיש כמה דוגמאות בחז"ל ש הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה לצדיקים, אפילו בלי לדעת הוא לא יחטא, כי הגוף שלו לא, זה לא יסתדר לו בגוף. אז היות שהצדיק אצלו מאיר היחידה, ואם אנחנו מתקשרים לצדיק, אנחנו באים לצדיק, אנחנו מדברים איתו, ואנחנו מספרים לו את החטאים שלנו, אנחנו מקבלים את הכוח של היחידה לחזור בתשובה. ושם זה כבר תשובה אמיתית, זה לא תשובה של יום אסל, יום בסל, פעמים קשר, פעמים פסול. אנחנו מכירים את התשובה שלנו שאנחנו עושים. יש בדיחה עממית שמוצאי כיפור, שני השכנים שיש להם שני חנויות שכנות בשוק, כל השנה הם רבים, ומוצאי כיפור הם ניגשים אחד לשני ואומרים, ינקל, הכל נשאר כמו שהיה. לפני כיפור כולם אמרו, תמחלו, מוחלים, וזה. אחרי זה מוצאי כיפור ניגש ואומר לו, ינקל, הכל נשאר כמו שהיה. אז אנחנו כולנו יכולים לראות את עצמנו בתמונה הזאת, פחות או יותר. מתעוררים, נרדמים, מסתובבים. אבל כשמקבלים, הכוח של היחידה הוא כוח עקבי, הוא כוח שהוא, זה קשר ישיר עם השם יתברך. את הכוח הזה, אם בן אדם היה מגלה את היחידה שלו, זה היה טוב מאוד, אבל זה לא מתגלה, זה מתגלה בסיטואציות של זרת השמד, על קידוש השם, ברגעים כאלה. ואם היינו יכולים לגלות את זה כל רגע, זה היה משהו נפלא. הדרך שלנו להתחבר לזה, ליחידה שלנו, זה כשמתוודים לפני הצדיק. איך עושים את זה? דיברנו גם כן. רבי נחמן בעצמו בשנים האחרונות שלו, שנתיים, שלוש האחרונות, הוא לא נתן לחסידים להתוודות בפניו. הוא לא הרשה להם. הוא אמר שזה לא נוהג יותר. היום אנשים מתוודים או בקברי צדיקים, או במקומות קדושים, במקומות כאלה. ואם אין, אז בזמן קדוש. אבל העיקר במקום ש ושם לשים את הכל על השולחן. יש פסוק במשלי, הודעה לצדיק. תספר לצדיק את הכל. אל תשאיר לעצמך שום דבר. ועל ידי זה נשבר הנקודה של עניים לוח וחוזר את המלוכה לקדוש ברוך הוא. זה פחות או יותר מה שלמדנו. עכשיו יש עוד נקודה, שהבן אדם על ידי זה מתנקה מהצירופים הלא טובים שהוא הטביע בעצמות שלו. כשבן אדם חוטא, הוא משנה, יש אצל כל אחד בנפש כתובה כל התורה, רק היא כתובה בצירופים נכונים. ברגע שהוא חוטא הוא משנה את הצירופים, הוא שם פסיק בין הלא לבין ה לא תעשה, ואז יוצא לו כן תעשה, או שהוא עושה, את הישמרו לכם פן יפתה לבבכם, הוא דוחה לפרשה אחרת, והוא משאיר רק את הוסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. הוא משנה את הצירופים, וכשהוא משנה את הצירופים, זה נחקק אצלו, וזה גם בגשמיות וגם ברוחניות, במצב נוראי. כשהוא מתוודה, אז הוא מצרף חזרה את הכל נכון, והצירוף הרע יוצא מעצמות שלו, כי הוא עכשיו הוא אומר שזה סרטם ועבדתם, זה היה עבירה, הוא בא להתוודות על זה. אז זה עוד היבט. אנחנו פה באמצע עוד זין. קראנו על בידוי לפני תלמיד חכם. ואחרי זה, ודווקא תלמיד חכם, הוא הזכיר עוד עניין. הוא הזכיר תלמיד חכם כזה שהוא בעצמו מתוקן לגמרי בעניין הזה, כתוב ומסיר עצמו, משים עצמו כשיריים. מה פירוש משים עצמו כשיריים? מה זה משים עצמו כשיריים? מה זה? מה זה שיריים? זה דבר ש אין לזה חשיבות. אם שם כתוב, הלשון כתוב ועובר על פשע לשארית, הקדוש ברוך הוא עובר על פשע, מי כל כמוך נושא אבון עובר על פשע לשארית נחלתו, נכון. וחז"ל אמרו למי שמשים, לא כתוב נחל אחר, שירית עמו. יכול להיות, לא משנה. אז חז"ל אמרו, מה פירוש שארית? זה שארית למי שמשים את עצמו כשארית, כשיריים. ולכן אצל משה זה באמת היה בשלמות. אבל כתוב אצל משה, כתוב האיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ובשביל זה כתוב שמתי שמשה הזכיר את חטאו של יהודה, אז התחברו עצמותיו. דיברנו על זה, נכון? אוקיי. ובשביל זה, זה ההמשך. כשהתפלל משה על חטא העגל, ומשה רבנו רצה, זה היה משהו נוראי, הרי מיד אחרי מתן תורה, עבדו עבודה זרה, זה משהו מחריד. ומשה רבנו היה צריך להתפלל, בזכות התפילה שלו, שהוא מתק כל הסיפור. אמר, אם תיסח את הטעם, ואם אין, מחיינינה. מה זה קשור? מה זה יעזור שימחו אותו? אם אין, אז אין, לא יהיה עם ישראל. אז מה זה משנה אם כן יהיה שמו בתורה? לא יהיה, מה זה קשור? כי זה מן הנמנע שלא יבוא לאדם איזה גדלות. גדלות, הכוונה כאן, גדלות שלילית, גאווה. כששומע, כשמספרים שבחו, זה, כמה שבן אדם יצחק מזה ויבטל את זה, אבל משהו נכנס. כל שכן שמלך גדול משבח ומפאר את האדם, אזי בוודאי מן הנמנע שלא יבוא לו איזה גדלות. אז מה כן, מה יכול להיות שבן אדם שמשבחים אותו, כמו שרבינו כל הזמן שיבחו, התורה משבחת אותו בלי סוף, השם משבח אותו. אז צריך לזה, אבל צריך לזה ביטול כל הרגשותיו וחומריותיו. אזי יכול האדם לשמוע שבחו ולא יבוא לו שום גדלות. זה שבן אדם הוא כבר, הוא מסתכל על עצמו מבחוץ. אם אתם זוכרים, סיפרתי לכם, סיפרתי זה פה, לא מזמן. הסיפור על בעל התניה, שכל פעם שהיה כועס היה צוחק, אתם זוכרים את הסיפור? מה? אני אספר לכם את כל הסיפור מהתחלה ועד הסוף. היה בירושלים, הייתה קבוצה בבית הנשיא שזר, שהיה שם שיעור תניה בבית הנשיא. היה לו בית מדרש בתוך בית הנשיא. והגיע לשם הרב שטיינזלץ להעביר את השיעור. זה היה שנת 63, תשכ"ג ג'. ואז היה בדיוק 150 שנה להסתלקותו של בעל התניה. והגיע היורצייט שלו, ההילולה שלו, אז הם כולם עשו, ומי השתתף שם בשיעור? השתתף הנשיא, וכל מיני חכמולוגים, וכל מיני פרופסורים, וכל מיני כאלה. אז הם כולם, אז הם החליטו לפרגן לבעל התניה, להוציא לזכרו איזה קובץ. כל אחד כתב איזה מאמר, וזה, היו כמה חכמים שלא כתבו מאמרים, אלא הביאו איזה מסמך, מסמך ישן. אז היה מישהו שהתגלגל אליו איזה מכתב שעבר בירושה במשפחת ריבלין הירושלמית, שהם כבר בארץ, רובי ריבלין גם שייך למשפחה הזאת, הם בארץ כבר יותר מ-200 שנה. עבר אצלהם מכתב שנכתב בחוץ לארץ ונשלח לבן דוד בארץ, חלק מהמשפחה היה שם. שם במכתב, הכותב של המכתב מספר על איזה סיפור של השגת גבול שהיה בסביבתו של בעל התניה. המשיג גבול היה יהודי חצוף שהוא השיג גבולו של בן אדם, ובן אדם היה עם משפחה והיה לו, פגע בו מאוד קשה, הוא זרק אותו מהחזקה שלו. אז קראו לו לבעל התניה, ובעל התניה בא אליו בטענות, למה אתה משיג גבול? למה אתה עושה דבר כזה? אז הוא מאוד העיז פנים ומאוד התחצף. ואז האנשים שהיו שם אמרו שהבעל התניה התחיל לצחוק ספונטנית. וזה שכותב את המכתב, הוא מבין שהבן אדם בירושלים שלא מכיר, לא יבין על מה הוא מדבר, אז הוא כותב לו בסוגריים, הוא כותב לו שכך היה דרכו, שכשהוא היה מקפיד הוא היה צוחק. אחר כך זה, הוא ממשיך את הסיפור, וזה סיפור אמיתי, זה לא ירדה אש מן השמיים ושרפה את הבן אדם הזה. הכל נשאר ככה. לא קרה שם ניסים ונפלאות, זה סיפור שנגמר לא טוב. אבל על כל פנים, השורה הזאת בסיפור, אני ראיתי עותק של הספר הזה אצל מישהו מבוגר, ובדיוק נפתח לי הדף הזה וקראתי את הסיפור הזה. מה זה אומר הדבר הזה? תחשבו, בן אדם שמרגיזים אותו, זה מצחיק אותו, מה זה אומר? לא, זה מצחיק אותו, לא שהוא החליט לצחוק. זה מצחיק אותו. מה קורה כשאני נשכב על קליפה של בננה באמצע הרחוב? מה כולם עושים? צוחקים. מה אני עושה? אני צועק. מה ההבדל בין לצחוק ללצעוק? זה כמעט אותה מילה. חטא ועין מתחלפים. כשמגיע לי למוח אינפורמציה בבת אחת שלא מסתדר לי, שני דברים הפוכים, כמו בבדיחה. חשבתם פעם על ההיגיון שיש בבדיחה? למה צוחקים שאומרים בדיחה? כי פתאום אתה מכניס איזה גורם לא רלוונטי, וזה מצחיק אותך. אבל אם את הבדיחה הזאת יעשו עליך, אתה לא תצחק בכלל. אתה תיעלב, אתה תתרגז, אתה תבכה. נכון? אז מה אנחנו רואים מזה? אנחנו בדיוק אותו דבר. דבר כזה הפתעתי, כשהוא לא פוגע בי אני צוחק. אבל כשהוא פוגע בי אני צועק. מה יהיה אם אין לי אגו? אז אני תמיד צוחק. כי באובייקטיבית זה מצחיק. כל הבעיה שזה פגע בי. כל הסיטואציה הייתה כאילו מחוץ לקופסה. היה שם איזה משהו שהיה יכול לשעשע, כן? אז זה היה מאוד עצוב. אבל ספונטנית יצא לו הצחוק. אבל אם היה נפגע, היה צוחק, אי אפשר להיפגע ולצחוק. זה דוגמה קטנה, זה לא, אין לנו השגה באף צדיק, בוודאי שאין לנו השגה במשה רבנו. מה פירוש משים עצמו כשיריים, מה שחזל אמרו, חזל לא אמרו את זה על משה רבנו דווקא, אמרו את זה על כל יהודי, הוא משים עצמו כשיריים. אבל כאן למדנו על משה רבנו שהוא היה, התורה אומרת עליו, האיש משה ענב מאוד מכל אדם, אין לנו מושג. אבל כל פנים, הסיפור מקרב לנו קצת את העניין להסביר לנו נקודה. שעד עכשיו חשבנו שהענבה זה בן אדם שמבין שהכל בא מהקדוש ברוך הוא. וזה לא ממנו. הוא כאילו פקיד, הוא יושב בתלך, יש לו הרבה כסף. אבל זה לא שלו. אבל זה לא ענבה, זה הבנה פשוטה. וכל אחד מבין את זה. ילד בן 10 גם מבין את זה. הענבה האמיתית היא בלב. מתי שבן אדם כל כך עבד על עצמו, שזה הזרימה הספונטנית שלו. אין משהו אחר. וכששואלים אותו, או שמזכירים את המילה ענבה, אז זה עושה לו, אני ענב. מי שיש לו מעלות, שייך שהוא יהיה ענב. איזה מעלות יש לו? כאילו, מה, איך אפשר להיות? איך אפשר להתגאות? איך אמר רבי אברהם, הבן של המגיד? זה סיפור ידוע. הוא עמד פעם והסתכל דרך החלון על הר. זה היה בדרך. אז מישהו ניגש אליו ושאל אותו, ילמדנו רבנו, מה יש מה להסתכל? ההוא ששאל אותו היה בעל גאווה גדול. אז רבי אברהם אמר לו, אני מסתכל איך גוש אפר יכול כל כך להתנשא. בסך הכל גוש אפר. אז זה פחות או יותר הנקודה. אז כשמשה יודע שמי שמשים עצמו כשארית, בתנ"ך זה נכתב הרבה דורות אחר כך, אבל הכל ניתן למשה בסיני. משה יודע שמי שמשים עצמו כשארית, אז הקדוש ברוך הוא בזכותו מוחל את האבונות לכל עם ישראל. ואף על פי כן כאן הוא רואה שיש כעס וחרון אף כזה על חטא העגל, שהוא הרגיש שלא כל כך רוצים למחול להם. הרי בסוף כתוב, יום פקדי ופקדתי, שתמיד נשאר איזה רושם. אז לכן הוא אומר, כמו משה רבנו, שראה כתוב בתורה, וידבר השם אל משה, ויאמר השם אל משה, זה שבח גדול, וישראל קוראים בכל יום בתורה שבחו של משה, והוא בעצמו מספר להם שבחיו. משה רבנו, לא רק שהוא שומע שבחים ממישהו אחר, משה כותב בתורה, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה כותב בתורה, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. ומדוע לא ירתם לדבר בעבדי במשה? משה כותב את זה בספר. אם מישהו אחר היה כותב את זה, זאת הייתה הבדיחה הכי גדולה שיכול להיות. ומשה רבנו כותב את זה, ואנחנו מכבדים את זה. כי משה לא כתב, זה נכתב על ידי משה. משה לא היה פונקציה. ולא היה למשה שום התפארות וגדלות מזה. כמו שכתוב, האיש משה ענב מאוד. ובוודאי על ידי ענוותנותו היה כוח ביד משה לכפר על עוון העגל. כמו שכתוב, איש חכם יכפרנה. וזאת החוכמה האמיתית, הביטול האמיתי להשם יתברך. וזה שטען משה, אם תיסח את הטעם, מוטב. ואם אין, היינו אם לא תיסח את הטעם. אם אתה לא מוכר לבני ישראל על עוון העגל, בזה אתה מראה שאין לי כל כך עניבות. זה נורא והיום, זאת אומרת שבאותו דור שיצאו ממצרים לא היה אף חכם שיכול לחפר את עוון הדור. ככה זה יוצא, לפי הצד הזה של הספק, כן? לא שזה באמת היה כך. ובכן בקשתי, מכן הנה, כדי שלא יקשל בגדלות. אם ככה, אז אני כמו כולם. אז תפסיק לשבח אותי, כי אז אני אפול בתוך גאווה. שאני רואה ושומע בכל עת סיפור שמי ושפחי בתורה. אם זה היה מתקיים, אז היינו יודעים שהשם נתן את התורה דרך מישהו שלא היינו יודעים איך קוראים לו. היו מכל מקום, בכל מקום בתורה היו מעלימים את שמו. כי מי יכול לעמוד בזה שישמע סיפור שפחו ולא יתגאה, אם לא ענב גדול? ואם אני ענב, צריך לך שתיסח את הטעם, כמו שכתוב, עובר על פשע לשארי. וזה אנחנו מבינים שהתורה, כתוב בזוהר, כתוב ביטוי מאוד חריף על מי שחושב שהתורה מדברת רק על העבר. יש גם הבעל שם טוב שאמר על קריאת המגילה, כתוב אמרה, קורא את המגילה למפרע, לא יצא. אם הוא קורא את המגילה וחושב שזה סיפור שהתרחש בעבר, אז הוא לא יצא ידי חובה, כי העיקר זה ללמוד משהו היום ממה שקוראים. זאת אומרת, משה זה לא סיפור של פעם, משה זה היום. וחטא העגל זה גם לא סיפור של פעם, זה סיפור של היום. אני לא יודע ממה עושים את העגל היום, לא יודע. בכל דור יש עגל, פעם עושים אותו משכל, פעם מכסף, פעם מתאבות, כל פעם עושים אותו ממשהו.
ממחשבות
כן, אבל ממחשבות עודות. עודות כל האיזמים, כל אחד מהם יכול להפוך להיות עגל, אם לא יודעים להשתמש בו נכון. ואנחנו או במזיד או בשוגג, אנחנו נופלים שם בכל מיני צורות. ותמיד יש משה שמתפלל את אותה תפילה, ואנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה שיש צדיקים כאלה שהם שארית לגמרי. זאת אומרת שאין לעצמם, הם כאילו לא קיימים. כל העניין שלהם, גם התפילות וגם אפילו בן אדם מתפלל לעצמו, הוא מתפלל כל התפילות שאנחנו מתפללים 18, הוא מתפלל רפאנו השם ונרפא. האמת, כל יהודי, אפילו לא דווקא צדיק עליון וקדוש, כל יהודי, אם הוא מכוון באמת כמו שצריך, זה עבודה, אבל אם הוא מכוון באמת כמו שצריך, אז הכוונה שלו רפאנו השם ונרפא. למה? כי לך יהיה מזה נחת רוח. אז אם כן, מה אני צריך לדאוג ולבקש? כי אתה רוצה שאני אבקש. אבל בעצם מה שמעניין אותי זה שלך יהיה נחת רוח. ודאי שזה מדרגה גבוהה. הבן אדם נתפס לו הגב וכואב לו, והוא עומד וצועק, רפאנו השם ונרפא, לא אכפת לי, הגב שלי לא מעניין אותי, הוא כואב לי, אני משתגע, אבל הוא לא מעניין אותי. מעניין אותי שיהיה לך נחת רוח שעוד יהודי יפסיק לכאוב לו הגב. זה מדרגה, אם להגיד שזה באמת, זה מדרגה מאוד עליונה. אבל אנחנו צריכים להאמין שיש יהודים שהגיעו לזה. שגם, מה?
למה רבי נחמן אמר שאין יותר לא להתוודות יותר?
אני לא שומע.
למה רבי נחמן אמר לא להתוודות יותר לפני?
למה הוא הפסיק עם ההנהגה הזאת?
זה נשמע כאילו שבאים לו מישהו במדרגה.
לא, 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 לא. הוא עוד היה בחיים.
הוא
כל פעם עלה מדרגה. לא, אני לא יודע. בוא לא ננחש, אתה יודע מה?
יש שם מישהו שאני אכנס לזה, אני לא...
לא, אבל יש... יש צדיקים מפעם, יש לך פה את אור החיים הקדוש בירושלים. כן, בסדר. בקריטריון. זה בקריטריון. זה לא, לא, אני אומר שיש אנשים שיש להם את הסגולה, את הכוח להתפלל על עם ישראל ולכפר את העוונות. הנקודה של להתוודות זה עוד נקודה. יכול להיות, אני לא יודע, אבל זה לא, אין כיתוב על המצח. יש פה צבי חשין פעם לימד את התורה הזאת, אז מישהו שאל אותו, אז מה, יש לי שכן יהודי צדיק קומה שנייה, לעלות אליו, לדפוק לו בדלת, להתוודות לפניו? הוא לא ענה לו, הוא לא ענה לו, הוא משך לו כתפיים, הוא לא ענה לו. אי אפשר לענות על דברים כאלה. רצי חשין יהודי שכל שיעור אצלו, כל השס אף, כל השס וכל הזוהר. הוא יודע הרבה דברים, אבל את זה הוא אמר, את זה הוא ככה, הוא לא, לא יודע. וזהו ויהי בישורון מלך. ויהי בישורון מלך זה פסוק שמקיף את כל ההשתלשלות של הספירות. הישורון זה כתוב שזה בחינת מקיף, זה משהו מאוד גבוה, זה הכתר. איזה בחינה בכתר אני לא יודע, אבל זה מרמז על הכתר. ויהי בישורון מלך, המלך זה הספירה הכי נמוכה, המלכות, שממנה נמשך הנהגת הטבע, בפרט מחיצוניות של המלכות. ויהי בישורון מלך, זאת אומרת שהמלכות עולה ונכללת בשורש שלה. אז ודאי וודאי שהיא נגאלת מכל הקליפות, והיא עולה והיא עולה והיא מתגלית, והיא מקבלת את הכוח של השורש, אבל אם היא תישאר בשורש, אז העולם יחרב. היא עולה לקבל את הכוח של השורש, משם היא מהירה עם אור חדש. זה ויהי בישורון מלך, ולפי הפשט, המלך הזה זה משה רבנו. כך כתוב במדרש, לא זוכר כרגע את המראה מקום, כתוב במדרש ששם אמר שהוא נתן מלכות למשה, וכתוב במדרש שזה מרומז בפסוק ויהי בישורון מלך. היינו שמלכות עלה לשורשה, כמו שכתוב והענבים ירשו ארץ, וארץ הוא דינה דמלכות. הארץ זה תמיד כלל, ארץ זה תמיד, יש 70 שמות למלכות. זאת זה מלכות, וארץ זה מלכות, ובאר זה מלכות. יש הרבה הרבה שמות. יש בשערי הוראה של רבי יוסף גיקטיליה, יש על כל ספירה את כל הכינויים שהיא נקראת. אז המלכות נקראת ארץ. הארץ, כל הדברים עליה היא הכי נמוכה, ממנה הכל יוצא. יש הרבה דוגמאות למה המלכות נקראת ארץ. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. ארץ דינה דמלכותה, כמו שכתוב, ארץ מתקומם עלו, וענבים ירשו ארץ. הענבים, הצדיקים, אלה שאין להם את הישות, אין להם את הגאווה, הם זרקו את הגאווה שלהם, הם יורשים את עכשיו המלכות היא בגלות, אצל האקום, אצל הקליפות. כמו שארץ ישראל יכולה להיות אצל הקליפות. אותו דבר. ארץ ישראל ניתנה קודם, היא ניתנה לשם ונחלה, ככה כתוב ברש"י. אבל בפועל מי שהתיישב בארץ ישראל היו הכנענים. והכנענים היו קליפה לא פשוטה. ואחר כך באו בני ישראל והם נכנסו במקום הכנענים. אז זה נקרא הנביא מרשו ארץ. אז ככה ארץ ישראל זה גם משל על המלכות. ואותו דבר בכלל, שהמלכות וההנהגה היא תהיה באותו אופן כמו שהענבים רואים אותה ולא כמו שהרשעים רואים אותה. צריך להבין שזה מלחמה רוחנית. זאת אומרת, תחשבו על שני אנשים שרואים את מהלך הטבע, פתאום רואים משהו לא מובן. שני אנשים מסתכלים, אחד אומר משהו לא מובן, לא מסתדר, קרה איזה רעידת אדמה ואני לא יודע, 10,000 איש נהרגו, איזה צונאמי, איזה משהו. אז אחד אומר, לא מקובל עליי, זה לא פייר, זה לא בסדר, זה לא, הוא מגיע לכפירה. הוא מגיע, אמר נבל בליבו, אין אלוקים, או שהאלוקים הוא עושה לא לפי הצדק. משהו כזה, אחד משתי האפשרויות. השני מסתכל, אותו דבר, הוא רואה בדיוק את אותו דבר שהראשון רואה, הוא אומר, עומד ומתפעל, הוא אומר, וואי, תמיד האמנתי שהנהגת העולם למעלה מהשכל, עכשיו אני רואה שאי אפשר להבין. שניהם רואים את אותו דבר. אחד עולה בדרגה ואחד יורד בדרגה. איך זה יכול להיות? זה קשור בגאווה של הבן אדם. אם הבן אדם יש לו גאווה סמויה, אז בלי לדע, הוא לא יודע מזה אפילו, הוא לא יודע, אבל הכל צריך לקבל את האישור שלו. ברגע שמשהו עובר, הוא לא מקבל את האישור שלו, אז כמו שאומרים, הטעות בספר. הספר טעה. אבל בן אדם שאין לו את הגאווה, הוא קורא בספר, הוא לא מבין משהו, הוא אומר, לא זכיתי להבין. כן? אותו דבר כשמסתכלים על העולם. אם בן אדם מסתכל בלי גאווה, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה אנחנו מסתכלים בגאווה. כשמגיע דברים כאלה שלא מבינים אותם, אז יוצא המרצע מהשק. אז לפי ההתייחסות שלנו אנחנו יכולים לדעת. אם הסתכלנו כל הזמן עם גאווה, ברגע שזה לא מסתדר לנו, אנחנו פוסלים. אנחנו עושים איקס, זה לא עבר את המבחן, כאילו, אנחנו מחזירים את המחברת לתלמיד. אנחנו היינו השופטים הראשיים. אם הסתכלנו כל הזמן, כמו שנברא צריך להסתכל, נברא עומד מול הבורא. הבורא ברא את השכל שלו בכלל. איך הוא יכול עם השכל שלו להבין את הבורא שברא לו את השכל? זה לא הגיוני. לרצות להבין את הבורא זה דבר לא הגיוני. ברגע שהוא מסתכל ככה, אז להפך, כשהוא רואה דבר לא הגיוני, אז הוא רואה שהוא לא יכול להבין. עד עכשיו הוא עוד יכל לטעות, עכשיו הוא רואה שאי אפשר להבין. הוא מקבל חיזוק. אז מה אנחנו רואים מזה? רואים שהנביאים ירשו ארץ. הם מוציאים את המלכות מהגלות, מחזירים אותה לקדושה. ובקדושה תלוי באיזה מדרגה שעושים את זה, עד שזה יכול להגיע למקום שזה ויהי בישורון מלך, שזה עולה עד לשורש. וזהו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, משל לאחד שהיה מהלך בדרך באישון לילה ואפלה, הוא מתיירא מן הקוצים ומן הפחתים ומחיה רעה ומליסטים. פחתים זה בורות, ואינו יודע באיזה דרך מהלך. וכתוב בהמשך, נזדמנה לו אבוקה של אור. יש לך את ההמשך או אין לך? פה אין את ההמשך, פה הם כתבו את זה למטה. נזדמנה לו אבוקה של אור, ניצול מן הקוצים ומן הפחתים. ועדיין, עכשיו הוא רואה את הדרך, יש לו אבוקה של אור, ועדיין מתיירא מחיה רע ומליסטים. יכול להיות שמליסטים הוא מפחד עכשיו יותר. יש לו אור. ואינו יודע באיזה דרך מהלך. עדיין הוא לא יודע את הדרך. כיוון שעלה עמוד השחר, ניצול מחיה רעה ומליסטים, ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. ואז הוא יתה בדרך עד שהיא עוד פעם חושך. מה הוא הרוויח? הגיע לפרשת דרכים, ניצול מכולם. פרשת דרכים, יש או שילוט או בני אדם, ואז הוא רואה לאן להגיע. זהו, זה המשל. מה הנמשל? אז הגמרא אומרת שלהגיע לפרשת דרכים זה תלמיד חכם ביום המיטה. כך כתוב שם. כל זה אנחנו נראה פה בכמה זמן שנשאר לנו. כי זה ידוע שכל המידות רעות ותולדותיהן נמשכים מארבע יסודות. מארבע מרות, כמובן במשנת חסידים. שם זה מופיע בשתי צורות, או בצורה של ארבע יסודות של אש רוח מים אפר, או בצורה אחרת של ארבע חלקי הבריאה של דומם, צומח, חי ומדבר. וכאן הוא תופס את הדוגמה השנייה של דומם, צומח, חי ומדבר, אבל הוא מסביר את זה כאילו שהיה כתוב אש רוח מים אפר. צריך להבין בדיוק למה, תכף נראה. עצבות ותולדותיה נמשכים מדומם, כן, זה כאילו בלי אנרגיה. בן אדם בעצבות, תאוות רעות ותולדותיה נמשכים מצומח, או ממים, דברים בטלים ותולדותיה נמשכים מחי, או מרוח, וגאווה ותולדותיה נמשכים ממדבר. באמת בפועל, רק המדבר מתגאה. אין בעלי חיים שמתגאים. אין דבר כזה. אין גם בעלי חיים שמשקרים. ומי שרוצה ללך בדרך הקודש, וכמו שאמרנו קודם, התכלית כאן בתוך התורה הזאת זה לא רק ללכת לבד בדרך הקודש, אלא העיקר זה להעלות את המלכות מבין הקליפות, להעלות אותה לשורש ולהמשיך בה את הכוח של השורש, ובסוף שיתגלה בעולם שהשם הוא המלך, כמו לעתיד לבוא. זה התכלית, זה דרך הקודש. אז מי שרוצה ללך בדרך הקודש, כדי שהוא יהיה בבחינה הזאת, כדי שהוא יוכל להתחיל בכלל להחזיר את המלכות להשם יתברך, הוא צריך לשבר כל המידות רעות. צריך להבין את זה, צריך להבין מה שכתוב כאן. התשתית של הכל בעצם, נכנסתי פעם, סיפרתי לכם את זה, נכנסתי פעם לחנות חומרי בניין. עמד שם יהודי ומחר ברגים וכאלה, בן אדם בגדי עבודה, מסתכל אליי, אומר לי, תשמע, יש לי קושיה, אני רוצה לקשות לך. תגיד לו, בבקשה, תקשה, אם אני לא אתרץ לך. למה בין המידות רעות בתניה, בפרק הראשון, הוא מדבר על כל המידות רעות לפי ארבע יסודות, ולא כתוב שם הקשנות. ואצל רבי אלימלך, בצטל הקטן, בפתק הקטן של רבי אלימלך, הוא סופר את העקשנות בתור מידה ראשונה. אז למה זה כתוב ככה? אז לא ידעתי מה להגיד. שאלתי אותו, מה אתה חושב? זה אומר שהוא לא יודע, אבל הוא פעם שאל מישהו. צריך לנות חומרי בניין. הוא שאל מישהו, אז מישהו אמר לו, שהעקשנות זה כאילו הרקע, ולא תמיד סופרים את הרקע ביחד עם כל מה שנמצא עליו. כי למה זה הרקע? כי עקשנות, מה זה עקשנות? עקשנות זה בגלל שיצא מפי אז אני לא מוותר. עקשנות זה לא אופי חזק, עקשנות זה עם הראש בקיר. שכנעו אותי אלף פעמים שזה לא נכון, ואני מבין שזה לא נכון, אבל בגלל שאמרתי אני לא יכול לסגת, אין לי את הגמישות הזאת. כי מה זה בא? זה בא ממשהו שהוא יותר עמוק מהגאווה. זה הישות. זה עצם זה שאני קיים, אני באפסיות. זה התשתית של הכל. אז בתניה הוא לא סופר את התשתית ביחד עם הכל. אצל הנועם אלימלך, אז הוא מזכיר את זה, והוא מזכיר את זה באמת ראשון. כי משם הכל נמשך. ובעצם זה הנקודה של עניים לוח, העקשנות. זה הנקודה, ושזה בעבודת השם מותר להיות עקשן, צריך להיות עקשן. ובמילה דעלמה, עקשנות זה מידה אחרה שיכול להיות. לא צריך להיות עקשן.
סליחה, למה צריך להיות עקשן?
מה?
אם זה לא מובן למה צריך להיות עקשן, זה כאילו הוא לא
מבטל את עצמו. כן, בעבודת השם צריך להיות עקשן כשה...
מול המקום שרוצה לגרור למטה.
לא רק לגרור למטה. מול אותו מקום שלא נתן לי לבטל את עצמי, מולו אני צריך להיות עקשן. זה משהו מאוד עדין.
אמרנו להיות חייל.
כן, כן, להיות חייל, פשוט. בני ישראל נקראו צבאות השם. אז זהו, זה הנקודה. ועכשיו, כל זמן שיש רק את הנקודה הזאת, אז אפשר להתפלל על זה לפחות. כן, אי אפשר לעשות עם זה הרבה, זה כל כך סמוי. אבל ברגע שכבר התחלנו ללכת עם זה, זה כבר קיבל אישור מההתנהגות שלנו. זה צריך להבין את זה טוב, כל דבר שהוא בכוח ועוד לא יצא לפועל, אז מצד אחד קשה מאוד להתמודד איתו כי עוד לא רואים אותו. מצד שני הוא פחות, היות שהוא עוד לא עבר דרך הבחירה של יהודי, אז הוא עוד לא קיבל משמעות אמיתית. המשמעות האמיתית, כל מידה וכל כוח וכל אפילו איזה היכל של קליפה, בכלי התמורות, אני לא יודע איך שזה נמצא בעולם העליון, בעולם התחתון, כל זמן שאני לא שיתפתי איתו פעולה, הוא עדיין לא, אין לו כוח. מתי הוא מתחיל לקבל כוח? מתי שהבן אדם הבעל בחירה מתיישר לפיו, הולך איתו, עושה איתו משהו, אז הוא מתחיל לקבל כוח. עכשיו כל הישות הזאת, העקשנות כמו שנקרא לה, כל זמן שהיא הייתה סמויה, אז היא לא קיבלה כל כך הרבה כוח. אבל ברגע שבן אדם מתחיל לשתף איתה פעולה, פה הוא כועס, פה הוא מתאווה, פה הוא מתעצב, ופה הוא, איך למה היה הדבר, מה זה היה, עצבות, תאוות, פה הוא מתהולל, הוא מדבר דברים בטילים, הוא מדבר שטויות, מדבר יותר מדי. לא, זה הכל ביטוי של העקשנות שלו. העקשנות זה העמוד השדרה של הקליפה. הדבר שלא רואים אותו. התוקף הסמוי, תחת הפני הקרקע. היסוד שנמצא למטה. זה מתבטא דרך העקשנות. כן? אבל כל היתר זה גידולים. כל זמן שהגידולים האלה לא גדלו, זה כמו צמח. אם מכסחים אותו מלמעלה, בסוף הוא מת. אפילו צמח שיש לו שורשים 3 מטר מהאדמה, אם לא ייתנו לו אוויר ושמש, ימות בסוף. אבל ברגע שנותנים לו אוויר ושמש, הוא מקבל פוטוסינתזה, אז הוא מתחיל לחיות. הוא שולח שלוחות, הוא מוליד ולדות, אחר כך זה ג'ונגל. אותו דבר במידות שלנו. כאן הוא מדבר על בן אדם שכבר יש לו את כל המידות הרעות. הוא לא רק עם הישות, עם העניים לוח. על העניים לוח כבר צמחו כל המידות הרעות. אז הוא צריך לשבר את המידות רעות, קודם כל, הוא לא יכול להגיע ישר לשורש, זה לא שייך. ויספר לפני התלמיד חכם, היינו וידוי דברים, כי זה, הוא מתוודא לא רק על המידות, הוא מתוודא על אבונות, זה בן אדם שמסתובב עם מידות רעות חוטא הרבה. אי אפשר להיות ככה, כל הזמן לחוס ולא לחטוא, זה כמעט לא שייך. והתלמיד חכם יפרש ויברר לו דרך לפי שורש נשמתו. זה הנקודה. מה אמרנו? אמרנו שהתלמיד חכם הוא היחידה של כל העם, ואם מתחברים אליו ומדברים, מספרים לו את הכל, והוא מאזין והוא מקשיב, והוא גם מסתכל עמוק בתוך העיניים, אז אפשר לקבל ממנו את הכוח שהשורש של עצמי יתגלה בתוכו. וזה נקרא שהוא נותן לי דרך לפי שורש נשמתי. יש עוד הרבה לדבר על זה, אני לא יודע אם נספיק היום, כי זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. פה, נפסיק פה רגע, כי כאן מתחיל עניין, יש 3 בחינות בהתערבות לצדיקים. יש מהגאון מווילנה וגם הבעל שם טוב. שניהם אמרו משהו מאוד דומה. אבל גאון מווילנה כתוב שבזמן התנאים, בזמן הנביאים, בזמן הנביאים, אם הבן אדם היה רוצה לדעת את התפקיד הפרטי שלו בחיים, חוץ מזה שהוא חייב בתרי"ג מצוות והוא צריך לעבוד את השם כמו כולם, רק מה העניין הפרטי שלו, כן, כל אחד צריך להתפסר יותר בחסד, אחד יותר בתורה, כל אחד עם משהו אחר. אז היה הלך לנביא, והנביא היה נותן לו. הנביא היה יודע להגיד לו. והבעל שם טוב יש, מובא בשם הבעל שם טוב, משהו הרבה יותר ארוך, יותר מורכב קצת. אבל שם טוב אומר שבזמנים קדומים היה יותר קל להבחין את העבודה של כל בן אדם לפני עצמו, כי עדיין לא חזרו בגלגולים כל כך הרבה פעמים. וכשחוזרים בגלגול, לא חוזרים בדיוק כמו שהיו בפעם הקודמת. כי יש חלקים שתוקנו. ארז דורון היה אצלנו פעם בבתיים, הוא סיפר שהוא ראה את הדבר הזה, אז זה נורא בלבל אותו. פעם הוא קרא את העניין הזה שלא חוזרים, לא חוזרים עוד פעם בגלגול אותו דבר. הוא אמר, אז רגע, אז מי אני? אני אוסף של כל מיני חלקים שלא תוקנו מכל מיני נשמות. אז אני היה לו נורא רע, והוא ככה, הוא חישב וחשב, בסוף העיר לו משהו שסידר לו את כל ה... הוא היה מסכן אם זה לא היה קורה לו, אמר, אני עם ישראל? מה זה מי אני? אני עם ישראל. באמת, מה זה חשוב מי אני? עצם זה שיודעים את זה, זה כבר מפרק חלק גדול מהאני והפסיעות. אני הייתי פה פעם, והייתי, קודם כל אנחנו טמבלים, לא מבינים שזה שאני בא עוד פעם, זה בגלל שאז לא הייתי בסדר. אבל יש לי כבר היסטוריה, הייתי פה לפני 4,000 שנה, ואחרי זה לפני 2,000 שנה, ואני. עכשיו לוקחים, מורידים לי את האף, אומרים לי, תשמע, השם יתברך לא עושה דבר אחד פעמיים, ובן אדם בא, אז יכול להיות שהנפש יש לך מאיזה אחד כזה, ורוח יש לך ממישהו אחר, אתה לא זה ואתה לא זה, אתה לא יצירה אורגינלית בכלל, אין לך מה, וואי. בסוף הוא מפתיק את הכל, הוא אומר, אני עם ישראל, ברוך השם. הכל טוב. אבל על כל פנים, מה שמובא בשם הבעל שם טוב, שמאוד מאוד קשה בדורות שלנו להגיד לבן אדם דרך מסוימת, שבדרך הזאת הוא צריך לעבוד את השם. בגלגול הקודם שלו, שהיה אישיות שלמה, מושלמת, היה לה איזו וריאציה של ספירות שמשם הוא הופיע, הופיע מהחסד שבתפארת או משהו כזה. אז יש עבודה שמתאימה לחסד שבתפארת, אבל עכשיו יש לו נפש מחסד שבתפארת, ויש לו רוח מגבורה שבגבורה, נו, אז מה, לך תעשה איתו משהו. אז בפשטות, איך הבינו תלמידי הבעל שם טוב את העניין הזה בפשטות? שאיך שהשם יאיר לך באותו יום, יש משהו דומה בליקוטי מוהר"ן בתורה ל"ד, לפי הנקודה שמאיר בליבו באותו עת. אפשר להבין ככה, אני לא יודע אם שם זה הפירוש הנכון, אבל על כל פנים, כאילו, במה שאתה יכול, תלך עם מה שאתה יכול, היום זה מאיר לך, סימן שזה העניין. עכשיו התגלה אצלך חלק כזה, משהו אחר מאיר לך יום אחר, תלך עם זה. אל תתאמץ כי אתה לא תדע. אבל יש צדיקים כאלה שהם קרובים לשורש, ממש לשורש הראשון, אז הם רואים את הבן אדם עם כל התהפוכות שלו, עם כל הזמנים שלו, עם כל החלקים של האישיות שלו. ואז הם יכולים למצוא בתוך כל ההתפתלויות האלה, הם יכולים למצוא משהו שגם יגרום לבן אדם שירגיש אישיות אחת שלמה, שיפסיק להיות... דיברנו על זה פעם, שאנחנו כולנו סכיזופרנים באופן עקרוני. באופן, בלי להרגיש אפילו. גם להפוך להיות אישיות שלמה, על כל פנים בתחושה שלו, וגם שבאמת עם כל חלקי האישיות שיעבוד את השם נכון. זה באמת, זה יחידי סגולה, ממש יחידי סגולה, זה לא פשוט. וזה התשובה על הוידוי, כשהבן אדם מתוודא, אז צדיק הזה שיכול לתת לו, הרב מצ'רין, זה שכתב את הפרפרות לחוכמה, אני לא יודע מי מכיר, הרב מצ'רין כותב, הוא כותב שבאים לרבנו ז"ל, לאומן, על הציון, הוא אומר יש שם את הכוח שבן אדם מתוודה ושופך את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא, ובאמת כואב לו, ומתפלל שהשם יפתח לו, כמו שאומרים, אז הוא צריך להאמין שאחר כך איך שמאיר לו במוח, איך שמאיר לו במוח, הדרך שהוא צריך ללכת, אז זה הצדיק שבירר לו דרך לפי שורש נשמתו. כך הוא כותב. הוא כתב את זה והדפיס את זה, למרות שבדרך כלל דברים כאלה אומרים באוזן, באיזה מלווה מלכה כזה, לא מדפיסים דברים כאלה. הוא לא התבייש, הוא כתב והדפיס את זה וזהו, ככה. אז כבר הוא חי, הוא נפטר לפני 130 שנה בערך, פלוס מינוס. הוא היה אחד מגאוני הדור שם. הרב מצ'רין. הרב מצ'רין קראו לו רבי נחמן גולדשטיין. הוא היה אחד מגדולי הדור, הוא היה מאוד מפורסם בזמנו בחוץ לארץ. טוב, אז אנחנו פה, יש שלוש בחינות בהתקרבות לצדיקים. השם יעזור שנזכה, איך אומרים, פעם אחת בחיים שיהיה לנו ערעור תשובה אמיתי.